נפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם, וכיחש בה עמיתו בפיקדון, או ביצומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו. כך מופיע בפרשתנו בפרק ה' פסוק א', ובפסוק ג' מופיע, והיה כי יחתה ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את העבדה אשר מצא. שני הפסוקים היחסית קרובים לקראת סוף הפרשה, מתארים אדם המתואר כמועל באשם, ופוגש בחברה תוך כדי מעשה זה. הפרשנות הקלאסית מדברת על כך שאדם פוגע פיננסית בחברו, וכדי לחפר על מעשיו הוא צריך להשיב את המצב לקדמותו, אך גם לתקן פגיעה בקדוש ברוך הוא על ידי הבאת קורבן, העונה לשם אשם גזלות. הפסוקים מתארים מספר חטאים, הכחשת פיקדון, תשומת יד, גזל, עושק ואף חוסר השבת עבדה. הביטוי עושק טעון ברור, ונדון אודותיו דרך מספר מקורות. ראשית, מספר פסוקים מן התנ"ך המשתמשים בביטוי זה. בראשית פרק כ' פסוק כ"ו, במהלך המריבה בין רועי יצחק לרועי גרר, כתוב, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ויקרא שם מבאר עסק כי התעסקו עמו. אז המילה היא לא זהה, אבל השורש עין סין קוף זהה. בישעיהו פרק למד פסוק י"ב מופיע, לכן כה אמר קדוש ישראל, יען מעשכם בדבר הזה, ותבדחו בעושק ונלוז ותשענו עליו. בירמיהו פרק כ"ב פסוק י"ז מופיע, כי אין עיניך וליבך כי מלביצעך ועל דם הנקי לשפוך, ועל העושק ועל המרוצה לעשות. ובקהלת פרק ז' פסוק ז' מופיע, כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה. כמובן יש פסוקים נוספים בתנ"ך שמשתמשים בביטוי זה, אך נסתפק בפסוקים אלו. הביטוי עושק מופיע בנבואות רבות בספרי הנביאים, כמתאר חטאים חברתיים קשים, המתארים חברה מחוררת שאינה מטיבה עם החלשים והנדכאים. ויעידו על כך הפסוקים מספרי ישעיהו וירמיהו. מעניין דווקא הפסוק הראשון המשתמש בביטויים בעל אותו שורש עסק, עסק והתעסקו, אך לא ברור בהכרח אם הכוונה לאותו נושא ומרחב מילולי. הביטוי עושק בדרך כלל מתפרש כאחד מכמה פירושים. מקפח עובד על ידי שאינו משלם לו שכר הוגן, זה פירוש ראשון. פירוש שני, גוזל, שודד, מציק ולוחץ. פירוש שלישי, מקפח, מנצל, חי על חשבון מישהו. פירוש רביעי, מי שמסרב להחסיר רכוש לבעליו, אף אם הגיע אליו בדרך חוקית. כלומר, משאיר אצלו רכוש שלא שייך לו. פירוש חמישי, מי שחייב כסף למישהו כמו לווה או סוחר. ופירוש אחרון, במובן משפטי, מעשה שהוא עילה לתביעה במשפט פלילי או אזרחי, שעניינו ניצול מצוקה של אדם כדי לקבל ממנו כסף או שירותים. כמובן, יש חפיפה בין חלק מהפירושים, אבל נתייחס אליהם בעניין הפסוקים השונים שראינו, וננסה להבין מה מבין הפירושים הללו מתאים לפסוקים בפרשתנו. נראה כי מתוך ההקשר של הפסוק, עושק קשור לגזל, בפרשתנו כמובן. ללא התעמקות במקורות, העניין, בדרך כלל המילה גזל מפורשת כנטילת ממון מאדם בכוח, ולא מתהליך של סחר מכר. אם כן, לפי ההקשר נראה שהמילה עושק או עשק, פסוקים מהפרשה, כי מתייחסים לפירושים השני או השלישי שהזכרנו. כלומר, אדם שגוזל, שודד, מציק ולוחץ, או מישהו שמסרב להחזיר רכוש לבעליו. ננסה לעמוד על הדברים גם בהמשך. לפני הפרשנויות העוסקות בשלל הפסוקים ובהבדל ביניהם, נתבונן בתלמוד הבבלי במסכת בבא מציעא. וכך מופיע בדף קי"א עמוד א'. איזהו עושק ואיזהו גזל? אמר רב חסדא, לך ושוב, לך ושוב, זהו עושק. יש לך בידי ואיני נותן לך, זהו גזל. מתקיף לרב ששת, איזהו עושק שחייבה עליו תורה קורבן, דומיה דפיקדון, דקה כפר לממונה. אלא אמר רב ששת, נתתיב לך, זהו עושק, יש לך בידי ואיני נותן לך, זהו גזל. מתקיף לאביי, איזהו גזל שחייבה עליו תורה קורבן, דומיה דפיקדון בעינן, דקה כפר לממונה. אלא אמר אביי, לא שכרתיך מעולם, זהו עושק. נתתיב לך, זהו גזל. ולרב ששת, מה ישנה עושק דקש ילי ומה ישנה גזל דלא קש ילי? אמר לך גזל דגזלי והדר כפרי. יהכי אפילו עושק נמי דהדר כפרי, אחי אשתה. ביש למהתם כתיב או בגזל מכלל דעוד אלה מעיקרה. אבל גבי עושק מכתיב או ועושק, או עשה כתיב שעשקו כבר. רב אמר זהו עושק, זהו גזל, ולמה חלקן הכתוב לעבור עליו בשני לוין. הגמרא מנסה להבדיל בין עושק לגזל, כאשר נחת היסודי שהם אינם זהים. רב חיסדא טוען כי ההבדל הוא בתקיפות או חלקלקות של הפושע. גזלן אומר את אשר הוא חושב בצורה מפורשת. הכסף לא הולך לחזור לי ועליו. עושק מנסה לגרום לבעל הכסף לוותר על השייך לו. כלומר, אופי הדיון בין הפושע לקורבן הוא מרכז ההבדל. רב ששת לעומתו מעלה שאלה על בסיס ההקשר לפיקדון בפסוק, ולכן טוען כי ההבדל ברמת חוסר התאום ההיסטורי בין הפושע לקורבן. בעושק הפושע טוען כי השיב את הכסף, ובגזל הפושע מודה כי הכסף בידיו, ופשוט אינו נותן אותו לקורבן. אליבא דאביי, שוב לאור ההקשר של גזל מול מכחיש פיקדון, ההבדל משתנה לאימות ההסכם הממוני. ברמה ההיסטורית, רק שבשיטתו העושק מעיז ומעיז. לפי אביי העושק מכחיש את עצם החוב הממוני, והגוזל הוא זה שטוען שהחזיר את הכסף. נשים לב כי האמוראים בנויים בצורה מדורגת. כל העזה של העושק לפי המורה א' היא הטענה של הגזלן לפי המורה ב' המחמיר ממנו. רבא מסיים את הדיון בשיטה אחרת לגמרי. גזלן ועושק הם זהים. הסיבה ששניהם נכתבו בתורה הם כדי ליצור שני איסורים שהגוזל או העושק עובר עליהם כאשר מבצע את זממו. אם כן, מהי דעתו של רבא? לשמה יש צורך לתאר שני מקרים שונים המתארים בעצם את אותו מקרה? כאמור, בשיטתו להוסיף חטא על פשע. כלומר, כאשר אדם גוזל אדם אחר, הוא יתחייב פעמיים. אפשר לומר כי הרצון הוא להרתיע אדם מלגזול, ולהחמיר את עונשו או להגדיל את צורכו בכפרה. יש משמעות רבה באמירה שכזו. בוודאי כאשר מי שנפגע בדרך כלל הם האנשים החלשים בחברה. אך אם נראה את שיטתו של רב על רקע השיטות שקדמו לו, וטענו שברמת אופי הפושע או שכחתו כביכול את ההיסטוריה, אפשר גם להבין אחרת. כאשר אנו רואים את הגזלן והעושק כזהו עושק, זהו גזל, אנו אומרים שמקרה קלאסי של פגיעה בחלש ברמה הממונית יכול לשלב את שני האלמנטים. אדם אחד יכול לטעון גם לך ושוב, כלומר לנסות לנער מעליו את המסכן, ולבסוף כאשר הוא נדחק לפינה, להודות ולומר שהוא לא רוצה להחזיר את הכסף. אם כן, הגזלן שהוא העושק מציג את שני האספקטים כטענותיו המשפטיות או הממוניות. רבא אומר שבעצם מדובר על אותו אדם, וסך הכל הוא שינה את דעתו בין לבין, הוא עובר על שני איסורים. למדך שהן טענה שכזו והן טענה שכזו, הם פגיעה בחלש הזוקקות את הפושע לתת את הדין. ראינו מספר שיטות מהו עושק, ועניינן סתירת ההיסטוריה או אופי הפושע פוגע בחלש. עתה נחזור לפסוקים ולפרשנים, המפרשים את הביטוי בשלל הספרים שראינו. נתחיל בפרשתנו. ובפירוש רשי על הפסוק. כך הוא אומר, או עשק הוא שכר שכיר. רשי אומר בפשטות כי עושק הוא החזקת שכרו של שכיר ומניעת תשלום משכורתו. הוא מתאים לפירוש הראשון שראינו לאל, שדיבר על כיפוח שכרו של אדם. האבן עזרא מעט יותר מסתורי מרשי. הוא אומר, עשק בסתר. האבן עזרא טוען כי העושק אינו בסתר. נראה לומר כי הדגשתו של אבן עזרא באה להנגיד בין העושק לבין הגוזל. לדומה לסוגיה בבר המציאה, אבן עזרא טוען כי העושק אינו בסתר, בניגוד לגוזל שהוא בפומבי, כמופיע בגמרא בבבא קמא, דף ע"ט, עמוד ב'. במובן זה הפירוש השני שראינו לאל, שדיבר על אדם שגוזל או שודג, מציק ולוחץ, הוא זה שקשור לכאן. במובן זה, התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל מציע רעיון אחר לגמרי. וכך הוא אומר, ויהא אין יחתי ויתחייב, ויומי ויטיב, יד גזולה דגזל, או יד עצייה דעצה, או יד פקדונה דהתפקד גבי, או יד עבדה דאשכח. לפי סדר הפסוק, נראה כי התרגום יונתן בן עוזיאל מתרגם את הביטוי העושק אשר עשק כעצייה דעצה, כלומר העצה אותה יעץ. מאיכן הגיע התרגום כאן לפירוש זה? בהקשר זה נזכיר פסוק שלכאורה לא קשור לכאן בכלל, המופיע בבראשית פרק למדוו פסוק כ"ח. אלה בני דישן, עוץ וארן. תולדות צאצאי עשיו בפרק למדוו כוללים את בני דישן שהם עוץ וארן. המדרש שכל טוב מפרש את הדברים הבאים על אותו פסוק. עוץ, נעשק, שרי בירושלמי עושק מתרגמין עוציה. נראה כי המדרש שכל טוב מתרגם את עוץ כנעשק, על בסיס תרגומו של הירושלמי המתרגם עושק לעוציה. הוא משווה את הדברים ברמת השורש הלשוני ככל הנראה. אחרת זקוק הסבר למה עוץ היה אדם חלש הנתון תחק עושק תמידי. הנקודה החשובה כאן היא תרגום הירושלמי שמתרגם עושק לעצה, בדומה לתרגום המיוחס ליונתן על הפסוק בפרשתנו. מהי העצה הרעה שאדם יכול לתת הדומה בחומרתה לגזל, הכחשת פיקדון ועוד? ניתן לחשוב על כיוונים כמו לפני עיוור לא תיתן מכשול, במובן של נתינת עצה שתגרום לאדם ליפול כלכלית, בדומה לפרשנות המשפטית שאלינו לאל. במובן זה נרצה לדייק ולומר כי לא מדובר על סתם עצה כלכלית שתגרום לקורבן להיפגע ברמה הפיננסית, אלא עצה כלכלית שפוגעת בקורבן, אך בו בזמן מיטיבה את מצבו של הפושע. אחרת אין סיבה להושיב את העושק יחד עם הגוזל או עם מכחיש הפיקדון באותו פסוק שצריכים להשיב משהו. חייבת להיות מוציבת אשר רווח כלכלי כלשהו לפושע. כמובן לא מחויב המציאות, אבל סביר. הפסוק המעניין הבא שנחזור אליו הוא הבארות שיצחק חופר בפרשית פרק כ' פסוק כ"ו. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק כי התעסקו עמו. הבאר הנ"ל נקראת עסק משום שהתעסקו בה. נראה ראשית את פירושו של רש"י. עסק, ערער. כי התעסקו עמו, נתעסקו עמו עליה במריבה וערעור. את פירושו של רש"י, היינו יכולים לקרוא כשינוי אות אחת פשוטה, סין לסמך. כלומר, העיסוק והמריבה הם אלו שטבעו את שמה של הבאר. הפסוק מנחיח כי עסק ועושק הם מילים אחרות למריבה. נשים לב, כי רש"י מדייק ואומר דווקא ערעור וחוסר הסכמה ולאו דווקא מריבה. על כך עומד הראם בפירושו. עסק ערער. אף על פי ששם עסק מורה על התעסקות בכלל, אם לטובה אם לרעה, ופה אינו אלא לרעה, כי דכתיב ויריב רועי גרר עם רועי יצחק, וכתיב ויקרא שם הבאר עסק כי התעסקו עמו, שפירושו נתעסקו עמו במריבה וערער. ושם הערער בכל מקום מורה על הרעה. פירש עסק ערער. ועוד שלא ייתכן לקראתו עסק בעבור ההתעסקות בכלל, מפני שכל הדברים הנעשים על ידי אדם, אינם נעשים רק על ידי התעסקות, ומעטם לקריאת השם הזה על הבאר הזה. הוא פירש עסק ערער, ולא מריבה על שם ויריבו, מפני שהבאר האחרת קראו את הסתנה שפירושה מריבה. הראם מדגיש כי עסק מורה על עיסוק בדבר מה. בהקשר של הבאר מדובר על ערעור, בניגוד לסתנה מבוארת כמריבה, ולכן מדגיש פה הראם את נושא המריבה דווקא. ואת הערעור, כדי לומר, באר אחת, מתייחסת לערעור, זה הבאר שנקראת עסק, ומריבה זה מה שהתרחש באותו נושא של באר סתנה. הרש"ר הירש מבאר את הדברים בצורה לשונית בהירה וברורה. כך הוא אומר, עסק נמצא בתנ"ך רק במקום זה, אך בלשון חז"ל המילה מצויה תדיר. עסק מתעסק להגות בדבר ולהיות טרוד בו. עסקה, מסחר, עסיקין כהוראת עסק. כאן מריבות בעלי דין. דומה כי השורש קרוב לעושק. חזק, עזק, עזק, המורים כולם על תפיסה והחזקה בכוח. מכאן עסק לתפוס דבר בכוח על ידי מאמץ רוחני להשיג דבר בדרך הטרדה. עסק בלשון חז"ל הוראתו כללית יותר. לרכז את כל כוחות הרוח על השגת מטרה או חפץ, להגות בדבר ולהיות טרוד בו. לשיטת הרש"ר הירש, פירוש המילה עסק הוא טרדה והתאמצות לבצע דבר מסוים. במקרה של יצחק והבארות, שני הצדדים התאמצו מאוד להשיג את הבעלות על הבאר, עם פיזית ועם בירוקרטית. בעלות אורי מבאר את הדברים בצורה יותר קרובה להסברנו על הפסוק מהפרשה. וכך הוא אומר, העסק כנגד בבל שעשקו את בית יהודה, ומיד עושקיהם כוח. בעלות אורי, בניגוד לרש"י וראם, טוען כי הבאר נקראת על שם העושק כנגד החלשים. ומחבר אותנו לדיון שלנו. הוא טוען כי הבאר נקרא כן במקביל לבבל שפגע פיננסית בבית יהודה. כמובן מדובר כאן על פער של שנים רבות בין שני האירועים, אך ניצול החלש ופגיעה בו כאשר הדבר נעשה כנגד ישראל הוא להבנתו דבר העוזר ונשנה, ואירוע הבאר הוא רק קדימון. לסיום הדיון אודות בארות יצחק, נביא את הכתב והקבלה, שלוקח כיוון הלכתי לפרשנות המילה עסק. וכך הוא אומר, עסק יתעסקו. כל מעשה הנעשה בכוונה מוטעת, שהתכוון לעשות דבר זה ונעשה דבר אחר, נקרא מתעסק. כגון שהתכוון לבלוע רוק ונמצא שבלה חלב, התכוון להטיח בכותל ונמצא שהטיח בערווה. נקרא בדברי רבותינו מתעסק בחלבים ועריות. וכן כשהתכוון לחתוך דבר תלוש ונמצא שהוא מחובר, שהיא מלאכה שלו כמחשבתו, הנה אמר והריבו רואי גרר, ולשון ריב הוא לשון רבנות והתרברבות. כמבואר במשפטים לא תענה על ריב, ואמר והריבו, שהיו משתדלים לנצח ולהיות רב ושליט על באר זה. ואחר שהייתה הגיעתם לריק, כי לא היו הם המנצחים ולא נעשה מה שהתכוונו, וביותר לרבותינו שבבוא הבאר לידי רואי גרר מצאו שנתייבשו מימיו, כמו שכתב התרגום יונתן בן עוזיאל, והווה צבו מן שמיה ויבשת, ובכן נעדרו יתה ליצחק. הנה השתדלו להשיג באר מים חיים, ומצאו רק אין בו מים, ולא השיגו מה שהיו מתכוונים אליו, הייתה מריבתם למפרע רק המתעסק. השתדלות בכוונה מוטעת, לכן קרא שם הבאר עסק כי התעסקו. הכתב והקבלה טוען כי לאחר התנצחות בין רואי יצחק לרואי גרר, הם הבינו כי הגיעתם הייתה לריק. כן דין מתעסק, בו אדם רוצה לבצע דבר אחד וכוונתו לאותו הדבר, ובפועל מתבצע דבר אחר, כמו אדם שבשבת מתכוון לחתוך דבר תלוש ונמצא שהוא מחובר. בצורה דומה, המריבה של הרואים בפועל הייתה לריק, משום שבאר הייתה ריקה. רצונם היה להשיג מים, ובפועל המריבה שהתבצעה הייתה חסרת משמעות, משום שאם היו יודעים שאין שם בכלל מים, לא היו רבים. נעבור עתה לפסוק האחרון שנדון בו בנושא העושק, הפסוק מספר קהלת, בפרק ז' פסוק ז', כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה. מדרש זוטה מסביר בשתי צורות את הפסוק, כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה, עושק שהתלמיד עושק את רבו, מאבד חוכמתו ממנו. איזה רבו? כל שלימדו משנה ותלמוד וכו'. דבר אחר עושק, שעשקו דתן ואווירם את משה, נאבדה חוכמתם מהם. בפירושו הראשון, המדרש טוען כי העושק הוא מצד התלמיד. התלמיד עושק את רבו. מה פירושו של דבר? כאשר מדובר על רב שלימדו משנה ותלמוד, התלמיד ככל הנראה לפי פירוש זה גוזל את חוכמתו של רבו. האם הכוונה שהוא מייחס לעצמו את החוכמה כאשר פורסה בפני הרבים ללא הזכור של רבו? יכולים להיות פירושים נוספים, אך המדרש לא מסביר את עצמו. בשיטתו השנייה, המדרש טוען כי כל טענותיהם של דתן ואווירם כנגד משה ופגיעתם בו גרמו לכך שהם הפכו לחסרי בינה. על אילו מעשים מדבר המדרש? עד כה חשבנו כי עושק מתייחס רק לפגיעות פיננסיות או לעצות הגורמות לפגיעה פיננסית. כאן ניתן לחשוב על כך שדיבורם, התנקלותם וההתעסקות שקפו השניים על משה גרמה לכך שגם אם הם חשבו שהם חכמים, חוכמתם הפכה לחסרת משמעות. בשני הפירושים מושג עושק מורחב לגזלה רעיונית, ואולי חזרה למושג ההתעסקות של רשי והרם. הפסיקתא הולך בכיוון הפוך בנושא העושק. כך הוא אומר, כי העושק יהולל חכם. מה שהחכם עושק את תלמידו ואינו רוצה לגלות לו את טעמי התורה, חולל חוכמתו ומעורבב דעתו, ויאבד אותו החכם את לב מתנה, מה שנתן הקדוש ברוך הוא בליבו, אותו המעט מאבדו. לפי הפסיקתא, העושק שבו החכם מונע מהתלמיד ללמוד הוא זה שגורם לרב לאבד את חוכמתו. הגזלה שהרב מבצע היא כאשר הוא לא משתף את חידושי התורה, היא עיקר העושק אליבא דפסיקתא. לסיום הדיון נודות הפסוק מספר קהלת ודיון העושק בכלל נביט בדברי השמות רבה. וכך אומר המדרש מות רבה בפרשת וערה פרשה וו. דבר אחר, וידבר אלוקים אל משה, הדאוד הכתיב כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה. כשחכם מתעסק בדברים הרבה מערבבין אותו מן החוכמה, ויאבד את לב מתנה מן התורה שניתנה מתנה בליבו של אדם. דבר אחר, כי העושק יהולל חכם, המתעסק בצורכי ציבור משכח תלמודו. אמר רבי יהושע בן לוי, 60 הלכות לימדני רבי יהודה בן פדאיה בחרישת הקבר, וכולן נשתכחו ממני בשביל שהייתי עוסק בצורכי ציבור. בפירושו השמות רבה טוען כי ההתעסקות או ההתעשקות בדברים שאינה תורה, היא שמונעת את התלמיד מחוכמתו ומשכחת את התורה. בצורה דומה, הפירוש השני של השמות רבה, יחס לשכחת התורה את ההתעסקות בצורכי ציבור. כהוכחה, רבי יהושע בן לוי אומר כי הלכות חרישת קבר נשתכחו ממנו בגלל צורכי ציבור. שני הפירושים מעלים תזה ברורה. תלמיד חכם שמתפזר, ותחומים רבים שאינם תלמוד תורה מעסיקים את ליבו, גורמים לאיבוד ושכחת חוכמת התורה מליבו. לסיכום, דיברנו על פרשנות המילה עושק בפרשתנו, בבאר שיצחק חופר, ובספר קהלת. ראינו מספר פירושים, חלקם נוטים לעושק פיננסי, וחלקם להתעסקות ודיני מתעסק. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, פישינג או דיוג בתרגום העברי. דיוג או פישינג הוא סוג של תקיפת רשת, על מנת להשיג מידע השייך לקורבן. הגניבה מתבצעת על ידי התחזות לבקשה או הודעת תקינה, הנשלחת לקורבן על מנת להשיג סיסמאות שמשתמש לחשבון בנק ועוד. פעולה זו דומה לפעולה של דייג של דגים, כאשר הדייג שם פיתיון בקצה החכה על מנת לתפוס את הדג. כך גם במקרה של פישינג, התוקף שולח הודעה שתגרום לקורבן לבצע את הפעולות שרוצה התוקף שיתבצעו. בשנת 1995 פורטל רשת בשם AOL הותקף על ידי קבוצת הקרים בשם Wars, שרצו לבצע דרכו פעולות לא חוקיות. ההתקפה התבצעה על ידי כלי בשם AOL, שאפשר לאותם תוקפים להתחזות לאיש צוות של אתר AOL, המבקש מלקוח לתת לו את פרטי ההתחברות לפורטל. ההודעה נשלחה בצירוף ביטויים טכניים שנקראו כביטויים תקינים בהודעה שכזו, כמו אשר את החשבון שלך וכדומה. התקפה נרחבת ביותר התבצעה נגד גוגל ופייסבוק, כאשר שתיהם השתמשו בשירוש של קואנטה, שירוש טיוואני. התקפה זו הוערכה ב-100 מיליון דולר, התוקף ליטאי נתפס לאחר מעשה, וכמובן נהנה של כך. אחד המדדים העיקריים להונאת דיוג או פישינג, הוא הדחת הקורבן לנקוט פעולה מיידית. אתה מותקף, לחץ על הכפתור למטה כדי להציל את עצמך. הנחיה זו שגורמת לתגובה אינסטינקטיבית חסרת חשיבה, נמצאת בשימוש נרחב על ידי משתמשים שאינם טכנולוגיים ואינם בעלי ידע דיגיטלי. הם חושבים שהם מותקפים בפועל, מה שעלול לגרום למתן אישורים וגישה חופשית לכרטיס אשראי לדוגמה, על ידי תוקפים וארגונים זדוניים. הסברנו את נושא הדיוג. עתה נחבר את שני התחומים. התרגום יונתן תרגם את העושק כעצה אשר יעץ. טענו כי עצה זו כנראה גרמה להפסד כספי, מתוך הקונטקסט. מעבר לכך, הכתב הקבלה פירש את שם הבאר עסק כמתעסק, מעשה הנעשה בכוונה מוטעת. גם במקרה של קורבן לדיוג, הוא מקבל עצה רעה על ידי התוקף, העבר לי את הסיסמה שלך. המעשה שנעשה על ידי הקורבן הוא בוודאי נעשה על ידי כוונה מוטעת, הגורמת להפסדים וכאב לב. עצה רעה יכולה להיות כספית גם אם היא לא כוללת סכום כסף לא מבוטל בכותרת שלה. אבל השאלה הגדולה היא איך משלמים את ההשלכות של עצה חולה. האם יש לעצה רעה פרמטרים דומים לדוגמאות האחרות מהפסוק? זו שאלה שכמובן נשארת פתוחה ויש הרבה מה לדון בה. לסיכום, ראינו את נושא העושק בשלל פסוקים ופרשנויות, לאחר מכן הסברנו את נושא הדיוג פישינג, קשרנו את שני התחומים דרך שיטות התרגום והכתב והקבלה. שבת שלום.